טוב, אז אנחנו נשארנו עם עוד עניין של גוי קדוש, של סגולת ישראל. זכור לכם שדיברנו? אני רק אגיד שבאמת בעניין הזה יש הבדל גדול בין רבי יהודה הלוי לבין הרמב״ם. אם אנחנו נראה שבאמת הנושא הזה של סגולה כאיזשהו מהות בסיסית דומה למשהו גנטי, מאוד מאוד עוברת בצורה מאוד מאוד משמעותית במאמר הראשון. אתם זוכרים שראינו במאמר הרביעי שאופציות נוספות להבין את הסגולה שהיא פונקציה של המצווה, וכל מה שדיברנו על זה קצת בסוף השיעור שעבר. אבל אצל מה שמופיע במאמר ראשון וגם המשכו של המאמר הראשון, זה שבאיזשהו מקום יש פה איזושהי השתלשלות של הסגולה מאדם הראשון דרך בחירי העולם, שעד שהדבר הזה מתגלגל ומשתלשל אל עם ישראל. זה הדרך שבה הדברים מופיעים פה. תפתחו בבקשה בעמוד למד א', בסדר? יש לכם פסקה צדי ה'? קטר לזער, כלומר חכה לי עוד קצת, והוכיח לך גדולת העם הזה, ודי לי בעדות שידע התורה כי אותם בחר אלו לעם ולאומה מבין כל אומות העולם. ואיך העניין האלוקי, כלומר מה שבא לידי ביטוי, איזושהי אינטימיות בינם לבין הקדוש ברוך הוא, והחוקיות של זה שבא לידי ביטוי בנבואה, חל בכל המונם, עד שנעשו כולם ראויים לשמוע את הדיבור האלוקי, ומהם, מבני ישראל שהיו בהר סיני, עברה סגולה זו אל נשיהם. תפיסה מעניינת, כי גם הן כמו נביאות, אז זה מעניין, דווקא קשה לדבר על רצף גנטי כאשר זה עובר אל נשיהם. כפי שאתם יודעים, אין דבר כזה, אבל חוד. ואילו לפניהם, כלומר עד בו בני ישראל ביציאת מצרים, לא חל העניין האלוקי כי הם הליחידים שעליהם עברה סגולה זו מאדם ראשון. כלומר, אחד הטרנספורמציות המשמעותיות שמתחילות עם לידת עם ישראל, עם לידת העם שנולד, בפרשיות השבוע האלה, עם נולד. אז מה שקורה עם נולד, נולד האפשרות הזאת שעניין אלוקי מופיע אצל קיבוץ, אצל עם שלם. תכף נראה את העניין הזה עוד קצת. בכל אופן, לפני כן זה היה רק אצל יחידים, אברהם, יצחק ויעקב היו יחידים. ברגע שמופיע גוי הגדול, שאברהם אבינו מלכתחילה נועד להיות אביו של הגוי הגדול, ועסחה לגוי גדול, אבל אצלו זה עדיין יחידים. אדם הראשון זכה לסגולה זו. למה לאדם הראשון הייתה סגולה? כי היה שלם בכל בלא יוצא מן הכלל. למה הוא היה כזה מושלם? כי מה לעשות, הוא המודל. כי מה פגם אפשר למצוא בשלמות יציר אשר יצא מתחת יד אומן גדול חוכמה וכל יכול, ונוצר מחומר שבחרו אומן זה לשם צורה שרצה בה. לשלמות זו, כלומר שלמות של האדם הראשון, לא הייתה מניעה לא מצד זרע ודם האם, כי פשוט לא היה זרע אב ודם האם. ואנחנו יכולים להניח שהקדוש ברוך הוא השתמש בחומרים שעמדו לרשותו, שהם המשובחים ביותר, ולא מצד ההזנה והטיפוח משנות הילקות והילדות, כי לא היו שנות ינקות וילדות, ולא מצד השפעת האוויר והמים וחבל הארץ, כי כל זה לא היה רלוונטי, כי הוא נולד בן 20, כלומר יום הולדת אחד שלא היה כשהוא היה בן 21, כלומר בגיל של 21, אבל הוא היה בבחינת זמן פה זה מה שכתוב פה, כן? כי אדם הראשון בראו אלוהו בתבנית איש שהגיע לסוף שנות בחורותו. חז"ל אומרים שכל מעשה בראשית דעתם נבראו, לקומתם נבראו, זה חלק מהעניין שהעולם לא נולד בן אפס, כן? גם מי שתמיד אומרים גיל העולם כל הדברים האלה, אז אחד ההסברים הפשוטים יחסית זה שאתה הכל מניח שהעולם נולד בן אפס, ולכן הוא התפתח לאט לאט עד שהוא נהיה בן מיליארד, או ככה וכך שנים שאומרים. אבל אם הקדוש ברוך הוא מלכתחילה ברא אותו כבר, כן, הפסל יכול לפסל אדם זקן או אדם שמן או אדם כל מיני מה שהוא מחליט, גם הקדוש ברוך הוא יכל לברוא עולם בן וכולי. אז זה מה שהוא אומר, שגם אדם הראשון לא נולד בן אפס, אוקיי? אז שלם בגופו ובנותיו, והוא קיבל את האלוהי את הנפש החיינות בשלמותה, את הסרן מעלה אינו אפשרית לאדם לפי תכונות, ואת אף את הכוח האלוקי שמעל השכל. מה זה הכל שעל השכל? רוצה לומר את המדרגה שבהגיעו ידבק אדם באלוהו, ובוחנים סגת האמיתות תחילת מחשבה ולא עיון ולימוד, אז גם האדם היה לו את זה, לכן נקרא אדם הראשון אצלנו בן אלוהים. וכל הדומים לו מזרעו נקראו בני אלוהים. והנה האדם הראשון, עכשיו פה זה קצת יותר מעניין, כי הייתי צריך להיות בן אלוהים. מה? אז השאלה, מה הפסוק שם בסוף פרשת בראשית, אחד הפסוקים הקשים שבתורה, מה הפשט? אבל רק אומר שאני לא קראתי נכון, צריך להגיד בן אלוקים. כי הוא אומר שהסגולה היא נובעת מזה שהוא בן אלוקים. כן? בגלל שהוא נברא על ידו. הנה האדם הראשון לבנים רבים, אך מכולם לא הראו לבוא מקומו כי עם הבל. כי רק זה היה דומה לו. שרגו קין אחים מתוך קנאה שנתקנה בו על מעלה הזו. יש פה איזו פרשנות מעניינת שעל מה רבו קין והבל. הם רבו על הסגולה, או בשפה של המושבניקים. יש פה מושבניקים? אף אחד לא... אתם מכירים סוגיית הבן הממשיך במושב, במושבים, יש נחלה, כל אחד יושב על נחלה. אז עכשיו יש כמה בנים, השאלה מי יהיה הבן הממשיך. תמיד היה ויכוח על הבן הממשיך, כי הוא זה שיקבל, אז הוויכוח בין קין והבל היה על הבן הממשיך, למה? לסגולה הייחודית של אדם הראשון. אז ניתן לאדם שט תחת הבל, ושט היה דומה לאדם, שוב הוא יורש את ההוא הבן הממשיך, ולכן עשה הוא לסגולת אדם וגרעינו, ושאר בנים לא הקים כקליפות. סגולת שט היה עינו. וכן נמשך העניין עד נוח על ידי יחידים שהיו כגרעינים, כלומר תמצית, כולם דומים לאדם הראשון, קוראים בני אלוקים, וכולם השלמות בגוף ובמידות, באריכות ימים, בחוכמה ובחושר המעשה. יש פה גם איזו פרשנות שכל אלה שמוזכרים השמות שלהם, זה לא שלא כולם חיים מופלגים כמו שמתושלח ושות, כן? אלא כולם חיים פחות, אבל הם היו אנשים כאלה מזן משובח, לא עושים כבר אלה כבר היום, כן, אז הם חיים אנשים פחות שנים, אבל ברמה עקרונית, כן. בחומה וחושב מעשה, ואם יחיינו עונים על משרים מאדם עד נוח. אחר הדבר נדעות משרים נוח עד אברהם, גם שם הם היו אלה שמוזכרים, זה הרצף של הסגולה. אומנה היה מי שלא דבק בעניין אלוקי, כך למשל תרח, אומרים שזה דילג דור, כמו שאומרים. אולם אברהם בנו היה תלמיד לאבי אביו. אברהם היה תלמיד של עבר אביו של תרח, גדולה מזאת הוא הכיר גם את נוח. כן, זה צריך לדעת שאברהם אבינו נולד בשנת 1948 לבריאת העולם. תזכרו את זה, אני משאר. ונוח מת בשנת 2006 לבריאת העולם. כן, זה מה לעשות.
זה נוח נוח.
2006, נכון, ונוח חי עם אברהם אבינו נוח שנים. זה נוח לזכור את זה. זה כן, כי נוח נולד בשנת... 1056, חי 950 שנה, 2006 זה שנת מותו של נוח. מבול היה בשנת 1996, וזה נושא בפני עצמו, לא נדבר עליו עכשיו. לפי דעת 1996, אברהם אבינו היה בן מוח שנים, 48. מה לעשות? זה הכל כתוב שם בספר בראשית, בשמות והמספרים. מה? לא, מגדל בבל, סליחה. המבול היה גם כן בשנת... 1656, אתה צודק, אבל מגדל בבל היה ב-1996. אני עבדתי על זה, אז נוכח, זה לא, אל תתבל, שלא תתפעלו מזה, אני לא הרב מדן. לא, יש דברים שאני יודע, אם אני יודע, אני יודע, אם אני לא יודע, את זה אני קצת יודע. וכך היה דבר דוד נוח ורם וכו' וכו'. אז הוא הכיר את נוח, כי אני אלו כי נמשכת מאבות אבות אל בני בנים, ככה אברהם סגולת היו תלמידו, וחיצו, אתם רואים פה, את ההשתלשלות של הסגולה, עד שמגיעים אולם בני יעקב, אני קורא פסקה אחרונה בעמוד, כולם סגולה, וזה מה שמייחד אותם, שהם כולם סגולה, כולם יחד רואים לעניין אלוקי, ולכן היה להם המקום ההוא, העניין המיוחד בהתגלות העניין אלוקי, נחלה. מאותה השעה, מה התחדש? התחיל העניין האלוקי שעד אין הלוכל, כי אם הלכידים שוכן בקרב קיבוץ. כלומר, החידוש הוא שיש גוי גדול, עם שלם, ש...
בעצם
תורת האילן פה. האלוה השגיח על בני יעקב גם ביותם מצרים, להפרותם ואותם לגדל בניהם, כאשר גדל איש את האילן ששורשו טוב עד הוציאו פרי בשל, בדומה לפרי ראשון שמניתה האילן, זאת אומרת דאג גדלם עד שרדמו לאבותם אברהם יצחק יעקב וליוסף ואחיו, והפרי הבשל בא בדמותו של מי? משה, אהרון ומרים ונשים כמצלאל וחוליה וחשי אמיתות, 70 מסכנים שנמצאו עם אברהם מתמדת, חושי הכלב וחור רבים זולתם. בעת ההיא, 2448, נמצאו בני ישראל כולם רואים להיראות האור אלוקי בתוכם ולהתגלות השגחת האלוה עליהם, וזה מה שקרה ביציאת מצרים ומתן תורה. כולם שנשארו. אתה אבל לא מקשה מדרשים על כוזרים מפורש. אתה גם יכול לתת את התרוצים לבד. בקיצור, כן.
יש מה שיכולתי להתראה של מאב לבן, מקור העד, מי שיושב מאמא לבן. ומוזר שהוא, פה זה אבא, 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 ואז פתאום זה בלת אבא.
שאלה יפה מאוד. לא יודע. לכן אני כל הזמן אומר שזה לא בדיוק גנטיקה. אז אתה צודק שהייחוס הישראלי נקבע לפי האימהות. אבל זה לא גנטיקה מוחלטת. הרמב״ם, שנייה, בסדר, אתה צודק, אין פה מקום לדחדק בזה, אני לא חושב, יש פה תפיסה עקרונית שבדיוק, אתם כל הזמן אנחנו רבים, זה כן גנטיקה, זה לא גנטיקה, זה חומרי, זה לא חומרי, יש פה משהו רוחני שהוא מעורבב קצת עם הדברים האלה. הרמב״ם למשל, אז כשהוא אומר ששת הוא ניתן לאדם הראשון במקום הבל, אז כן, אז אדם חי והיולד בדמותו כצלמו, נכון? אתם זוכרים את הפסוקים האלה בספר, בפרשת בראשית? ובעצם על זה מדובר על מה זה יולד בדמותו כצלמו, שבעצם הוא הוליד את מי? את שת, אדם הראשון. קישת לי אלוקים בן אחר תחת הבל כי הרגו קין. יש לו מישהו פה מורה נבוכים במחשב?
יש.
אז אני מציע שאתה תפתח לנו בחלק א' של מורה נבוכים, פרק ה' או ו', תגיד לי מה הכותרת, אני אגיד לך אם זה הפרק. חלק א' של מורה נבוכים, חלק ה'. מה?
כאשר החל ראש הפלוסף נחקור
לעשות... לא, 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 עוד פה, אז ו'. לא, לא, ו'.
זה
ו'. מה יש לכם? ילד, אני רוצה...
ילד העניין המובן, זאת מילה ילד.
כן? איזה פרק זה?
זין.
לא, אתם יכולים לקרוא, זה בלי, זה בסדר. ילד, להוליד. מה זה להוליד? עכשיו, אתם יודעים שהרמב״ם, אתם לא יודעים, אני אגיד לכם. הרמב״ם הוא הגוגל הראשון, לא. קיצור, הוא מילון. הרמב״ם העסיק אותו מאוד שאנחנו מדברים על דברים רוחניים, אלוקיים, בשפה של בני אדם. נכון? דיברה תורה כלשון בני אדם, וגם יש היתר לבני אדם לדבר בלשון בני אדם. אבל מה לעשות? בני אדם מדברים בלשון בני אדם כי אין להם שפה אחרת, אבל לפעמים הם גם מדברים על דברים מאוד מאוד מופשטים, ואז יש בעיה שאתה משתמש באותה מילה גם לדברים ארציים וגם לדברים שמימיים. בסדר, אתם מבינים? אבל אתה לא תמיד יודע שאתה צריך רק, אל תחשוב, הרי כשאתה אומר את זה ביחס לזה, זה ככה. אז יש, מה שיש במורה נבוכים זה סוג של מילון פילוסופי רוחני רעיוני, שבעצם מסביר את משמעות המילים כאשר מתכוונות, נניח המילה א', ל', ה', י', מ', אותה מילה שאמרתי, שטעיתי, שצריך להגיד בין אלוקים ולא מה שאמרתי, כן? זכור לכם? אז המילה הזאת עצמה גם כן זוכה פה לפרשנות, כי א', ל', ה', י', מ', לפעמים הוא קודש ולפעמים הוא חול. והמשמעויות של חול זה א', ב', ג', ד'. למשל, אחד הפסוקים שהרמב״ם רוצה לפרש כשהוא אומר א', ל', ה', י', מ', זה הפסוק הזה של סוף פרשת בראשית, על בני האלוהים שבאו בנות האדם וכולי, כן? עכשיו, לפי הרמב״ם אומרים את זה כמו שעכשיו אמרתי את זה. לא עם קוף, אין שם קוף, אבל לא למעלת העניין לא אומרים במקום את ה', לא מבטאים באופן של כאילו יש כאן קוף, אלא אומרים היי כהי, הבנתם? אני מקווה שזה מספיק ברור. ומשום שהמושג אלוהים משמעותו החשובים, השרים וכו' וכו' וכו'. עכשיו עוסק הרמב״ם במילה להוליד. המילה להוליד היא גם קשורה לפונקציות של פרייה ורבייה, זה המילה המשמעותית הראשונה. אבל מה עוד יש? עכשיו תקריאו לי קצת, כן, לכולם. ילד, מי קורא?
ילד העניין המובן בזאת המילה ידוע, והוא לידה וילדו לו בנים, ואחר הוא שילד זאת המילה למצאת דברים הטבעיים.
שנייה, שנייה, שנייה אחת. אז קודם כל השורש זה להוליד ילדים, ואחר הושאלה, כלומר במשמעות מושאלת, להמצאת העניינים
הטבעיים.
הרע עמל ויל... מה?
בטרמרים ילדות.
בטרם מיולד, כלומר עצם זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בטרם מיולד הוא המצאת כל המציאות, כן? הקדוש ברוך הוא הוליד את העולם, במקום להגיד ברא את העולם, מה אומרים? טרם הרים יולדו, הלאה, ו...
הוא שואל גם כן, ילד, תנחת הארץ, מה שצמיח, דמו שלמות בלידה. אמר וולידה והצמיחה.
וולידה והצמיחה, זה אנחנו קוראים בהפטרה של תענית ציבור, כי כאשר, כן, עלה.
ושאלה עוד לחידושי הזמן, כאילו הם עניינים מיולדו.
עוד לחידושי הזמן, דברים ש... מה הפסוק?
כי לא תדע מה ילד יום.
כי לא תדע מה ילד יום. אז היום הזמן כאילו מוליד אירועים חדשים, אז זה דברים חדשים. הלאה, מה עוד?
זו שאלה עוד לחידושי המחשבות, ומה שיחייבו מן הדעות והסברות, כמו שאמר וילד שקר.
עוד משמעות למילה להוליד, זה להוליד רעיונות. להוליד רעיונות זה לייצר עולמות רוחניים, ועל זה נאמר בפסוק, הרע עמל וילד שקר, שהוא בעצם פיתח איזשהו משהו שהוא עמל, שהוא בעצם מאמץ ללא תוחלת, ללא הצלחה כלשהי, ומולידים שקר, זאת אומרת, במקום לייצר רעיונות שיש להם נוכחות, הם מייצרים רעיונות שקריים. ועל זה...
ומינו נאמר, ולדי נוכרים יספיקו, יספיק להם בדעותם, כמו שאמר אותנו לנזיר אליו
שם. ובילדי נוכרים יספיקו, זה כתוב שם אצל הנביא, שהוא רוצה להגיד שהאנשים מסתפקים ברעיונות של נוכרים. ילדי נוכרים זה לא דווקא ילדים של הנוכרים, אלא רעיונות של נוכרים, כי גם לילד רעיונות זה להוליד. אתם, עד כאן אתם איתי? הלאה.
כמו שאמר אותנו לנזיר אליו שם, הפירוש הזה, ולנסה יממי האזלים,
לא, 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 בנחת, רק עוד פעם שיהיה ברור.
כמו שאמרתם בנוזל אליו השלום, בפירוש זה, בנימוסי יממיה האזלים.
ובנימוסי עממיה, כלומר בנימוסי העמים האחרים, הם הולכים. ילדי נוכרים יספיקו זה שהם משתמשים ברעיונות, בנימוסים של עממיה, של העמים האחרים. הלאה.
ועל זה העניין...
עכשיו אנחנו מגיעים לעניין. ועל זה העניין, כלומר, במשמעות הזאת של הולדה, של הולדה רעיונית...
מי
שאימד
איש עניין אחד
והוא
הולידה הוא דעת, כאילו הוליד האיש ההוא, באשר הוא בעל הדעת ההוא.
שנייה אחת. כלומר, אם אני מלמד אתכם משהו עכשיו, אנחנו עכשיו בחדר לידה. זה מה שהוא אומר, נכון?
כן.
כי להוליד... רעיונות אצל אנשים אחרים, ללמד אתם רעיונות, להנחיל להם רעיונות, זה ללדת. בסדר? נכון? ולכן יש משמעות שכתוב, עכשיו תמי מה כל המשמעות זה, שיש לך פסוק כתוב ילד, צריך לדעת לאיזה משמעות הפסוק הזה מכוון. אומר לך הרמב״ם, לפני שאתה בודק את הפסוקים, תדע שיש כמה מגוון של אפשרויות. אחת האפשרויות זה שחדר לידה זה בית מדרש. כי בו מולידים רעיונות, אתם הבנתם את ה... כן, זאת אומרת, תהיו קצת יותר פוריים, תראו לפני הכניסה לבית המדרש, יהיה חדר הלידה שלנו זה פה, אוקיי, הלאה.
וזה
עניין יקראו את הלמידה נביאים,
כמו
שעבר
בשיתוף שם בן.
שנייה אחת, תלמידי הנביאים הם בני הנביאים, כי הנביאים מולידים אותם מבחינה רעיונית, וגם זה קשור למילה בן, כי גם בן יכול להיות בן ביולוגי או בן רעיוני. זה יהיה כתוב במילון תחת האות, תחת המילה בן. הלאה.
ובזאת השאלה נאמר באדם, ויחי אדם 30 שנה ולד בדמותו וכתונו. כבר קדם לך עניין צלם אדם ודמותו.
שנייה אחת. עכשיו אתם יודעים מה? הוא הלך לפסוק של מה? עכשיו מגיעים לביזנס, כמו שאומרים. כל מה שרמב"ם רצה זה להסביר את הפסוק, ויחי אדם 130 או 100 שנה, ויולד בדמותו כצלמו. איך פירש את זה? רבי יהודה הלוי, רבי יהודה הלוי, הוא הוליד בדמותו כצלמו, באותו רגע שהוא נולד, כבר העביר לו את הסגולה, נכון? לפי הרמב״ם, בגיל 130, הוא התחיל מה לעשות? לחנך אותו. כדי להוליד, לא כי הוא נולד עם הסגולה. כי עכשיו, האדם הראשון התחיל מה לעשות? לחנך את הילד שלו כדי לעשות לו לידה רוחנית. אתם רואים שאני, למה אני עושה לכם את כל התרגיל הזה? שתראו שהרמב״ם ורבי יהודה הלוי לא מפרשים את הפסוקים אותו דבר. כי מה שפרש רבי יהודה הלוי כפשוטו כלידה של חדר לידה אחרי 9 חודשי הריון, אומר הרמב״ם, לא, זה בכלל לא 9, אלא הרבה יותר ירחי לידה, כי הם עוסקים בהולדה של חינוך רוחני, וזה יבשיל מאותו רגע, זה התחיל איזשהו תהליך עד שבסוף שט היה מזוהה עם העולם הרוחני שאדם הראשון ניסה להנחיל לו. הבנתם את הנקודה הזאת? איך מסבירים את המילה ילד? האם לידה פשוטה או לידה רוחנית. אוקיי? אני רק מחדד לכם את אז הרמב״ם הוא לא כמו... עכשיו, אני רוצה... כן, יש לנו רבע שעה, זה בדיוק הספיק לעשות... בואו, תיקחו את הדפים האלה, וזה יהיה... שניים, כן? אני לא יודע אם יש מספיק לכולם, אני רוצה... כן. תעבירו אחור.
להעביר אחור, כמו שתעביר.
תראו, אני רוצה לתת פרשנות אחרת לגמרי, לא רבי יהודה הלוי. כלומר, רבי יהודה הלוי, התירוץ המרכזי שתירצנו אותו היה באמת יותר תירוץ על, להגן על התזה של הלאומיות ופחות על התזה של הפרטיות. אתם זוכרים שדיברנו על זה שיותר קל להגן על, על הסגולה של עם ישראל מאשר לסגולה הפרטית, והבחנו בין סגולה שנמצאת ברשות היחיד לבין סגולה שנמצאת במישור הלאומי. עכשיו, שמואל אוגו ברגמן, הזכרתי אותו כבר, אדם יר לליבי, אני חייב לומר לכם את האמת, מה לעשות, ברוך השם. והאיש הזה היה אדם פילוסוף, ואדם שבעל תשובה במקצת, זאת אומרת, הוא בעצם התבולל, אבל לאט לאט חזר לתוך העולם היהודי, ובוודאי היה, במקום שהוא נבלה שם בצ'כיה, הוא... על הארצה עוד בשנות ה-20 והיה לו תפקידים חשובים בבניין האוניברסיטה העברית, והיה אדם עסק כל ימיו בפילוסופיה ובחיים דתיים, גם קצת חיים דתיים אורתודוקסיים, אבל לא עד הסוף לגמרי. בכל אופן הוא היה מאוד קרוב מבחינה רעיונית, לא תמיד באופן מעשי, אבל כן התפלל בכנסת שהיה הכי ליברלי בבין הבתי כנסת האורתודוקסי. הבתנסת הזאת, המקום קיים אבל לא באותו אופי, לא חשוב לענייננו. אז הוא השתתף באיזשהו, אתם רואים את הכותרת, איך היהדות בחינוך התיכון? הכוונה בחינוך התיכון הכללי. זה חוברת שיצאה, או ספרון שיצא בשנת 1940, והיה שם דיון על המושג גוי קדוש. האם, כן, אתם מבינים, גם אז היו תפיסות שלא כל כך אהבו אותם, גוי קדוש ואנחנו וכולי, אתם מבינים? אז הוא דיבר, ואחר כך הם רבו איתו קצת, ואז הוא חזר וסיכם את הדברים, ואני מביא לכם את הסיכום שמופיע פה, כי הוא מאוד מאוד חשוב בעיניי. אז לא אגזל הרבה מזמנכם, גם אני לא. בדרך כלל אני אוהב ויכוחים, גם אני לא. ועל אחת כמה וכמה ויכוחים על אותם העניינים טרנסנדנטיים שדיברתי. כלומר, הוא טען שכל הניסיונות האלה לנטרל את היסוד הזה שאנחנו מאמינים בבחירה אלוקית, וזה משהו משמעותי בקיום של עם ישראל, כל הניסיונות האלה הם לא רלוונטיים. שהפסיקו להשטיח את, את הרוחניות. הוא האמין לחלוטין בנבואה ובאפשרות של דבר השם, והוא לא רצה כל מיני הסברים רציונליסטיים כאלה ואחרים, כן, כל מיני דברים. שאלת האמונה היא לדעתי שאלת ניסיון, זאת אומרת, ושאלה אמפירית פשוטה. כן? כלומר, או שאתה מאמין, או שאתה לא מאמין, אין פה התחכמויות. ומי שמאמין, מאמין, שאיננו מאמין, לא מאמין, ואדם שלא מאמין, אז הוא לא מאמין. אי אפשר להפוך אותו למאמין גם איזושהי טיעונים שכליים. אדם מאמין, כי יש לו חוויית האמונה. אדם לא מאמין, אין לו. והשאלה של ניסיון, אין יכולים להתווכח על די הוכחות, כמו שדרש אחד הדברים, אלא הניסיון. כשם שאי אפשר להתווכח עם הסומה, אם יש אור או איננו, אז אי אפשר, מאמין יש לו חוויה, רואה, חווה את החיים שלו ואת המציאות שלו באופן מסוים. מי שאיננו מאמין חווה את המציאות הזאת כנעדרת אל, ומי שחווה את המציאות הזאת כשורשה באל, אז זה שתי התנסויות שונות בחיים ובעולם. אז לכן, אין אני בא לדרוש קפיצה. הוא לא דורש שמי שלא מאמין יקפוץ פתאום להפוך אותו עצמו למאמין. הוא לא דורש את זה. רק חיוויתי דעתי שכדי להבין את מה שמתרחש בעם ישראל, כלומר, אם אתה רוצה להבין באמת מה שקורה לעם ישראל, בתפיסה העצמית שלו, בהיסטוריה שלו, במה שקורה בעולם, אז אתה צריך לעשות את הקפיצה הזאת, ובייחוד כדי לקרוא את התנ"ך. אתה לא יכול לקרוא את התנ"ך, וכל פעם שכתוב השם, זה איזשהו אמונה פרימיטיבית של... זה פשוט לרוקן את התנ"ך ממשמעותו. אי אפשר להפוך אותו לספר חילוני. זה בדיחה. אתה לא יכול. אתה לא רוצה, אל תקרא, אבל אל תקריא את הספר הזה, כשאתה פתאום כל הזמן אומר, מרוקן אותו מנוכחות אלוקית. זה לא עובד. אז מה שצריך לעשות? אפילו לעשות תרגיל של קפיצה, אבל אי אפשר ללמד תנ"ך ולחלן אותו. ואני שאינני יכול לתרום תרומה לשאלות הדידקטיות, כלומר איך מלמדים ומה מלמדים, ניסיתי בחותם להראות שאפשר לעשות קפיצה כזאת, כלומר גם אדם אפשר לקפוץ, ושרק אם עשית קפיצה הזאת אתה יכול להבין הבנה אמיתית מה שהוא מספר לנו במקרא, רק אז תוכל באמת מונה ויושר להבין פסוק כמו וידבר השם אל משה. אוקיי, הבנתם את האיש נחמד. אני חפץ לעמוד רק על עניין אחד שדוקטור ליבוביץ' דיבר עליו, שהוא ליבוביץ', ישעיהו ליבוביץ' המפורסם והידוע, הוא התחיל כבר את הקריירה אז, ואז אומר שלייבוביץ' דיבר תפיסת המציאות כסקלרית, כלומר כסקולר, כן? כמשהו שהוא חילוני, שהמציאות היא בעצם ניטרלית, היא לא, זה לייבוביץ' טען כל השנים, שהמציאות היא לא דתית או חילונית, המציאות היא מציאות, המציאות היא מציאות, היא ניטרלית, היא מהאום, כן? היא לא רומזת יותר לתפיסה דתית, או רומזת פחות לתפיסה דתית, המציאות היא מציאות. כמציאות הנמצאת כך וכך ואין בה כיוון. אז זה מגיב ברגמן, עד כמה שאני הצלחתי להבין, עד כמה שאני להבין את היהדות, הרי השקפה הזו מנוגדת לגמרי לתפיסה היהודית שאנו קורסים שממשות, שהממשות סמטיות יש בה וקטוריאליות, היא הולכת לקראת משהו, היא שואפת לקראת משהו, אתם יודעים מה זה וקטור? זה כוח עם כיוון, אתם זוכרים את זה מלימודי היידישקייט? אז כוח עם כיוון, אז המציאות היא וקטוריאלית. יש בה, מה? הוא היה מאוד, אבל לא קשור לרב קוק, זה קשור ליידישקייט. בסדר? גם הרב קוק היה יהודי, זה בסדר. זאת אומרת, האמין בדברים שיהודים מאמינים בו. זה לא, היהדות לא התחילה עם הרב קוק, וגם לא הסתיימה איתו. אבל הוא עשה משהו מאוד חשוב, אבל צריך לדעת שזה לא... יש בכיוון לקראת הגאולה. דיברו, עכשיו עד כאן זה מבוא. בסדר? עכשיו התחממתם קצת, אתם מרגישים קצת איזושהי חיבה לאיש וזה, אז עכשיו זהו. דיברו על ההתנסות שיש ברעיון הבחירה. כלומר, הרבה אנשים, מה, אתה תגיד בחירה, איך אתה תגיד בחירה, ואני הזדעזעתי לשמוע את הדברים האלה. אני רואה כאן אי הבנה גמורה. הבחירה הוטלה עלינו מלמעלה. זה לא שאנחנו, בחרו בנו, לא שאנחנו בחרנו, או שבחרנו את עצמנו, או שאנחנו... אתם עדיי, אנו קרויים להיות עדים. אילו היינו מוצאים בן מלך, שנמצא שיקור שוכב על הדרך, והוא היה קורא לו, אני בן מלך. כלום, הייתה בכך התנסות? אם אני רואה את מצבנו הרוחני והדתי, כלום אפשר לדבר במציאות שלנו התנסות, כשאנו לא פרענו את השטר, אנחנו לא אומרים שאנחנו בסדר. אנחנו לא... כמו שאמר דוקטור שכטר, יוסף שכטר היה... לא, ממש לא. דוקטור יוסף שכטר היה יהודי אוטודידקט משמעותי מאוד, אדם גם כן עם עולם מוחני. שכטריסטים, זה בדיוק. התלמידים שלו יש להם בציפור... שמה. כן, לא חשוב. בסדר? נעזוב את הסוגריים. אין כאן התנסות, יש כאן דרישה שנדרשנו, והשאלה קיימת יום יום, כלום אנו ממלאים אחריה ובאיזו מידה. זה דבחר הבחירה. כלומר, זה לגבי הבחירה. עכשיו מגיעים לעיקר העניין. ובעניין גוי קדוש, דוקטור שכטר, שהוא עצמו היה באמת שלימד הרבה יהדות, ואפילו כתב מילון ארמי עברי, ועסק בכל מיני דברים שקשורים להפצת יהדות, העיר כאן שלא הייתי צדרבר על כך. כי מה אתה מעורר גוי קדוש, זה לא עובר, זה לא עובר לסוחר ולא עובר באגפים השמאליים שלה. וכאן דיברו על החברים, על הצורך להדגיש את המשותף בינינו ובין כל אדם. אז תשימו לב מה הוא אומר. אבל אני איני רואה שום דרך אחרת להבין דרכי היהדות בלא להזכיר את העניין המרכזי הזה. כלומר, הוא, אף על פי שתכף תראו מה שהוא מאיר, הוא אומר אי אפשר להבין את היהדות בלי הבנת הגוי קדוש. שהי, וכאן אחי בוודאי לחברים שדברים אחרים קרובים לי, אין דת ישראל בינה הדת האמיתית היחידה. יש לו תפיסה כזו, הזכרנו את זה. כתופעה היסטורית, הנצרות כולה והאסלאם כולו הם בעיניי לא פחות קדושים ממונת ישראל. אני עכשיו לא בא להגן על העמדה שלו, אני רק אומר זה העמדה שלו, ובכל זאת מה הוא אומר? שאנחנו גוי קדוש. ואם אני רואה תופעה כמו הכהנים הפועלים בפריז ההולכים בשנים האחרונות אל העם ונעשים פועלים בבית חרוש לקדש את שם דתם, להעיד עליה בתוך הפרולטריון, כלומר בדור השכבה הפועלית, הרי אני רואה לפני תופעה שהלוואי ואתה מתגשם לתוכנו. מעניין שמי שהנהיגה את הדבר הזה בין היתר הייתה מישהי שהוא כתב עליה בלא מעט חיבה, יהודיה מתבוללת אנטישמית שלא ידעה כלום מיהדות, זה כי אם הייתה יודעת, היא יודעת כמה היא קרובה ליהדות ועל כל הדברים שכתבה. מישהי שקראו לה סימון אבייל, אישה מאוד מאוד מעניינת, פעם אחרת אם תלחצו לה, אם אני אדבר עליה, אבל זה לא עכשיו, לא הנושא, יש לה ספר פנטסטי שנקרא הכובד והחסד, אבל זה, נעזוב את זה, כלומר תורגם לעברית וזה מרתק מאוד, אבל אנטישמית נוראית, אבל חולת נפש, לא באמת, הכל מתועד, זה לא המצאות שלי, אבל אישה מרשימה ביותר, רוחנית ביותר, יהודית ביותר, אנטישמית. איני גורס, כל מה שאמרתי מגובה בפוטנוטס, זאת אומרת, איני גורס איפה שלנו, האמת לכם אין האמת, אלא שדרכם היא אחרת. כלומר, גואל הגויים דרכם שונה מעם ישראל. מה זה? שם, אצל הגויים יש דת ויש עם. יש חלוקה בין הלאומי לבין הדתי. הלאומי הוא יהיה לקיסר אשר לקיסר. הדתיות היא עניינים פרטיים של אדם פרטי. יש קודש למי שיש לו ויש חול. והאדם נכנס מן החול אל הקודש כי יש שני תחומי חיים. אם אדם נמצא במישור הדתי, זה איזשהו רשות היחיד, זה משהו אינטימי שלו, בינו לבין בוראו, זה לא שייך לאחרים, הוא לא עובד, האדם עומד לפני האל מבחינתם בהתגנבות יחידים. לא, המילה התגנבות לא, לא, לא מתאימה, אבל היחיד עומד מול אלוהיו. ממילא אתם זוכרים שדיברנו על זה, כן? אני זוכר. שדיברנו, שהיחיד מול האל, ממילא זה תפיסה עולם אוניברסליסטית, כי כל פרט עומד מול מי? מול האל. זה אצלהם, על הצרפתי, הוא נכנס על הדת הקתולית. שם יש מחוז קדוש, הכנסייה מבקש תחל להתפשט, אבל אינו מזדהים החיים הלכוניים, כי יש חיים חילוניים, יש חיים דתיים וכו'. אנו, היהודים, הלכנו בדרך אחרת. אנו רצינו או צובינו להיות משהו אחר. מה צובינו להיות? גוי קדוש. כלומר, יחידת המוצא הבסיסית היא העם. זאת אומרת שרצינו עוד סובן להיות עדים צוותו של אותו עמד שקראתי או בצדק לא בצדק טרנסנדנטי, כלומר המראות של מה שמעבר בתוך המציאות. רצינו להיות עדים בחיינו. עכשיו תקשיבו טוב כי זה פנטסטי. לא בבית הכנסת ולא בהנחת תפילין ולא בתלית ולא בתקסים דתיים. כל אלה נכונים, אבל הם בעצם שייכים למישור של מה? של החיים הפרטיים. אלה הם רק אמצעים בשבילנו, אמצעים של אוסף כוחות. אבל השאלה אם אנחנו גוי קדוש לא תוכרע בבית הכנסת, אלא בכנסת. זה פנטסטי, ניסוח יוצא מן הכלל. בחיינו היומיומיים, בבית החרושת, בשוק, ביחס בן אדם בחברו. וכך דומה נשארות דת ישראל אמונת ישראל בבחינת תופעה יחידה במינה. כלומר, אנחנו דפוקים, ברוך השם, שאנחנו רוצים את הדבר הזה, את הבחר בנו מכל העמים, ושיחידת המוצא הבסיסית היא העם, ושכל התפילות שלנו חוץ משתיים, הם בלשון נו. היחידות, התפילות היחידות שהן משהו יחיד, כאן ניצור זה לא ברכה. יש ברכת המפיל בלילה, וברכת אלוקי נשמה בבוקר. נתת בי, נתת בי, נכון? הפי, תנומה אלפה פי. אתם יודעים שיש ברישוינים כבר מופיע, שלמה אלוקי נשמה לא פותחת בברוך, לא בגלל שהיא סמוכה לאשר יצא, בגלל שהיא סמוכה לברכת המפיל. זה פנטסטי, אתם קולטים את העניין. אדם הולך לישון, אז הוא נהיה אדם פרטי. אבל כל שאר החיים שלו, מהרגע ששוב חזרה אליו הנשמה, הוא נהיה אדם כללי. וכל התפילות שלנו הן לשון רבים. לא בגלל שאנחנו... בגלל שזה בדיוק העניין. הכנסת ולא בית הכנסת. אמרו חברים, שאנו מחזיקים מונה ורואים במרכז הכל כאילו תמצאו בגלל והיישוב בעם והמדינה, מדברים חשובים, מנשאות החברתיות, טוב, לא, זה לא חשוב. העיקר מה שכתוב פה. כלומר, יש פה תפיסה...
אתה אומר שהוא לא חוקר, זה בדיוק אידאה לאומית ואידאה אלוקית.
הכל מכניסים לרב קוק, מה אתן לך? רב קוק, לא, אין לו, היה לו מונופול על האמת. ואני אגיד לך יותר מזה, אבל אני לא אגיד זה השבוע, אני אגיד זה בשבוע הבא. בכל אופן, אני אפתח טיפ טיפה את העניין הזה, זו נקודה מאוד מאוד מרכזית. משה הס, שמעתם על משה הס? גם הוא כתב את העניין הזה בשפה שלו לפני הרב קוק. וזה לא קשור, זה באמת יידישקייט הדבר הזה. כל התפילות שלנו, הבחירה שלנו היא כללית, היא לא פרטית. זה ודאי שהדברים הם דברי אמת, רק שיש פה הצגה מאוד מאוד יפה שלהם, של ההבדל, מבחינתו ההבדל הוא שאנחנו הולכים בדרך אחרת מאשר אומות העולם, וכיוון שהדרך שלנו אחרת, אז אי אפשר לעקור ממנה את המושג גוי קדוש. זה המשימה שלנו, זה האתגר שלנו. אני לא חושב שהוא היה חותם על מה שביותנו סגולת בני אדם. את זה ברגמן לא היה כותב אם הוא היה צריך לכתוב את ספר הכוזרי, אבל הכוזרי מותר לכתוב את זה, רק אנחנו מחדדים את המשמעויות של הדברים בצורה הזו. זה קיצור, מאוד חביב עליי הדבר הזה. הבנתם? נכון שזה עבר, נכון? זה עבר. אז טוב, זה להיום. אם אתם רוצים, תיקחו. אם לא, תחזירו, כי אני אשתמש בזה שימוש חוזר. מה? ביי.